אנחנו נדבר בעזרת השם בענייני פרשת חיי שרה. יהיה שיעור לכלל כל חברי עם ישראל ובכללם אבי מורי ציון בן דולת, גם החייל שנפצע בפיגוע היום, אלמוג יששכר בן מיכאל. הפרשה שלנו יש בה מספר עניינים חשובים מאוד, כמו בכל פרשה בתורה. יש בה את עניין רכישת מערת המכפלה, המשא ומתן, פטירת שרה עמנו. היו חיי שרה, אמנם הפרשה פתרת בחיים, אבל ענייניו ותמו שרה בסופו של דבר. ובתוך כך, כשמדברים על מיטת שרה ועל קבורתה במערת המכפלה, מתעוררות כמה שאלות בזוהר הקדוש שחז"ל התייחסו אליהם, וגם אנחנו צריכים לראות איך משפיעים, איך העניינים הללו קשורים לחיים שלנו. אנחנו יודעים ששרה בפרשה של רכישת מערת המכפלה מופיעה המילה שדה מספר רב של פעמים. המילה שמופיעה, שחוזרת על עצמה במספר הרב ביותר של פעמים בפרשה. שדה, ביקום שדה עפרון, העץ אשר בשדה, שדה המכפלה, ביקום השדה והמערה, וכן על זו הדרך. נתתי כסף השדה, כך ממני. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך. השדה, חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. הזוהר הקדוש רגיש לזה. הוא שואל, והוא אומר, צריך לזכור שיש פסוק בקהלת, והפסוק הוא: ויתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה מעבד. יש פסוק כזה בקהל: ויתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה מעבד. אני ראיתי בפיית הבשמיים, אני חושב שזה גם נכון, לא ראיתי זה בזוהר, אבל ראיתי זה ככה עלה בדעתי, שבכל זה לא היה שמה של, לפי המדרש, של ביתו של אברהם אבינו. ויתרון ארץ בכל, היתרון לידת בכל היא הביתו, מלך לשדה נאבד. אומר הזוהר הקדוש: מן שדה, זה השדה אשר ברכו השם, ומיד הוא עובר לדבר על מי? על שרה. שריש והדלד, למי שזוכר, הריש והדלד הם במתח מתמיד בלשון הקודש, שכאשר מחליפים דלד בריש, זה יכול לגרום או לקלקול או לתיקון, נכון? כמו שאנחנו יודעים שאם חס ושלום יוחלף, תוחלף הדלת שבאחד, שמע ישראל השם לוקן השם אחד, אז מקבל שמע ישראל חס ושלום השם אחר. זה קלקול גדול מאוד, נכון? והצד האחר שואף כל הזמן להחליף באמת את הדלת בריש. אבל שרה עמנו היא נקראת שדה. היא נקראת שדה. שרה נקראת שדה. ומלך לשדה נאבד. עכשיו זה מהלך. למה היא דווקא נקראת שדה? וכדי להבין את המהלך הזה צריך להבין כמה עניינים. שזוהר לא מסיים בזה שהוא אומר זה שרה וכו', אלא הוא משווה בין שרה לחווה. הוא משווה בין שרה לחווה.
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל הוא משווה בין שרה לחווה, וממשיך, הוא ממשיך עם העניין הזה של שדה, הוא מגביר את העניין ששתיהן מביאות לידי ביטוי את השכינה הקדושה, ויותר מכך הוא מסביר ששרה רומזת לגוף. חווה ושרה רומזות, כמו האימהות גם, הקדושות, איך נראה את זה, רומזות לגוף, ואברהם ואבות רומזים לנשמה. זה עניין של נשמה, משהו יותר גבוה. והוא מעריך בדבר הזה, אני לא רוצה להעריך פה, כי אני רוצה לעבור השמיקה לנושא עצמו, אבל הוא מזכיר את הקלקול של חווה ימין. תחז זה עתת חווה לעלמה, הגיעה חווה, באה חווה לעולם, היא תדבק באייכיביה, והתקשרה עם אותו, נדבקה באותו הנחש, ואת תלבזו עמה. אוקיי? וגרמת מותה לעלמה ולבעלה. חווה עינינו קלקלה בעולם, וגרמה למוות בעולם. עתת שרה, ונחתת וסלקת ולא התברת כזה. והיא שרה באה ועלתה ולא נדבקה. ולא נדבקה בהנחה שלו. אוקיי? אז יש, כבר בזוהר הקדוש, יש איזה ניסיון להשוות, וזה ממשיך, זה לא מסתיים פה. יש לזה המשך. יש ניסיון להשוות בין חווה לשרה. רמה מפנו, רמה מפנו, מנחם עזריה מפנו, הוא מביא בגלגולי נשמות, יש לו ספר שנקרא גלגולי נשמות, הוא מביא ככה. כן. רב פנחס בן יאיר, רבן יוחנן בן זכאי, רבינו הקדוש ביהודה הנשיא, מניצוץ אחד. הם באו כולם מניצוץ נשמה אחד. אהרון הכהן, אלי, עזרא, הלל, מניצוץ אחד. שורש נשמה, אחד. התאומות של אבל, בתיה בת פרעו, ציפורה, לאה, רחל, אסתר המלכה, מניצוץ אחד. הבל, שת, שם וכולי, מניצוץ אחד. נזכיר פה, רבי שמעון בר יוחאי, זכריה הנביא, יוסף בן יעקב, יהושע בן נון, יהושע בן שאול, יונתן בן שאול, ירבעם בן נבד, יונה בן עמיתי, מניצוץ אחד. הוא מביא את המקור לזה באלקוט שמעוני, זה חשוב. ואז הוא אומר ככה, ממשיך פה עוד כל מיני גלגולים, ואז הוא אומר ככה. חווה, שרה, רבקה, רחל, לאה, ניצוץ אחד. אוקיי? שורש נשמה אחת. הגמרא בבבא בתרא, דף שזיין, עמוד ב' למטה. שורש נשמה אחד לתוך העניין, בסדר שיהיה לנו קל, הם יצאו מנשמה אחת.
תגיד מחווה, זה היה מחווה, אז עזוב את זה, מה שנתיים?
כן, כמו שמבעת יש שורש אחד ויש כמה ענפים, אז מהניצוץ הזה יצאו כמה נשמות. אוקיי, עכשיו, אומר שם, אומר את הגמרא, תנו רבנן, שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין העולם הבא. אלו הן, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בקול, השם ברך את אברהם בקול. יצחק דכתיב מיקול, יעקב, נכון, דכתיב בקול, נכון? כי יש לי קול, אחי. בקול מכל קול, בדיוק ככה. אברהם יצחק ויעקב, שלושה לא שלט בין יצרה, אלוהן, אברהם יצחק ויעקב, דכתיב בהו, בקול מכל קול. ויש אומרים, אב דוד, דוד המלך, דכתיב וליבי חלל בקרבי וכו' וכו'. אז יש לנו את שלושת האבות שהקדוש ברוך הוא נתן להם בקול מכל קול. כן? עכשיו, חווה, מה היה החטא שלה? חווה חטאה היה במה שהיא, לפי הזוהר הקדוש, נדבקה בנחש. כן, מה זה נדבקה בנחש? זה לא תיאורים שהם סימבולים, זה לא הנחש שאנחנו מכירים היום, זה לא הסנייק שאנחנו מכירים היום, כן? זה ברור. להכוונה בנחש לסוג של מודעות שהיא לא מודעות נכונה, שהיא מודעות שלילית, שהיא מודעות של שגיאה. שרה, כשהיא באה לתקן את חטא חווה, אנחנו תכף נגיע יותר למה זה ואיך מתקנים את זה. אז היא מתקנת את זה במה שכתוב בפרשה הקודמת, בפרשת בעירה, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל, ויאמר שורשו עליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אז יש פה כמה עניינים, נכון? חווה שנדבקה בנחש לא שמרה על צניעות. מי שמכיר את התיאור במדרש וגם בזוהר הקדוש, אז הנחש שראה את אדם וחווה נזקקים זה לזה, וכיוון שהם היו נעדרי בושה, נעדרי בושה, הנחש מתאווה לחווה ונזקק עמה. מה גרם את החטא? חוסר צניעות של חווה. היה חוסר בצניעות. עכשיו כשהמלאכים באים לבשר לאברהם, ויאמר, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל, ויאמר, שורשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. למה נקראה חווה חווה? ויקרא האדם משם אשתו חווה, כי היא הייתה עם כל חי. עם כל חי. מתי ישוב הקדוש ברוך הוא אין שרה והנה בן לשרה אשתך? כעת חיה, אין כל חי, חווה קלקלה. יגיע הקדוש ברוך הוא לשרה כעת חיה, שהיא מתקנת במה שהיא שומרת על הצניעות, והנה באוהל, שהיא באוהל. הדבר הזה, הפסוק הזה, ואמרו אליו, איה שרה אשתך, והוא אומר, הנה באוהל, הפסוק הזה משמש בגמרא כטעם להכשיר גיור של עמונית ומואבית בעם ישראל. הוויכוח בגמרא בין אחיתופל, אם אני זוכר נכון, בנייה או בן יהודה, סליחה? להכשיר גיור של מואביה והמונית, היה סביב השאלה האם ניתן לעשות את זה, והפתרון, משום שכתוב בתורה לא יבוא המוני ומואבית בקהל ישראל,
למה לא תדמוך?
אשר לא קדמוך בלחם, אז הביקוח הוא קרה. יש פסוק בתורה שאומר שהם לא יבואו בכלל המוני ולחם. והביקוח בין שני גדולי ישראל הללו בגמרא, הוא נסוב סביב השאלה האם המוני כולל גם המונית ומואבי כולל גם מואבית, מואביה, או שהמוני זה רק הגברים לא יבואו בכלל ישראל מהמון, ומואבי רק המואבים הגברים לא יבואו בכלל ישראל, ואנשים מותרות. ניסו לברר את זה. בדרך כלל שהתורה משתמשת בלשון זכר, היא כוללת גם לשון נקבה בסוף. במקרה הספציפי הזה, הנימוק לומר שזה למוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה, הנימוק הזה היה, על בסיס מה שהזכיר פה חיים, אשר לא קדמוך בלחם ומים. שעם ישראל יצא ממצרים, אז האמונים והמואבים בדרך לארץ ישראל לא קידמו, לא יסעו אל עם ישראל בלחם ומים. הם לא נהגו בחסד. הם לא נהגו בחסד. לא הכוונה. שהם לא נהגו בחסד. מה זה לא קידמו אותך בלחם ומים? לא חייבים לך. אבל מצד מידת החסד, אתה רואה עם יוצא ממצרים, אין להם כלום, הם מהלכים נשים, צף, זקנים, תציע להם לחם ומים, חסד. אבל הם לא נוהגים בחסד, אומרת התורה, מי שהוא לא, אין בו מידת החסד בכלל, הוא לא, לא יכול להישלח לעם ישראל לעולם. כדי איך השאירו את רות המואביה, את נעמה המונית, אשתו של שלמה המלך. איך השאירו שמהם משיח בן דוד יבוא מהצאצאים שלהם. אבל זה כל השאלה פה. אלא, אמרו חכמים, סמכו על ה-איה שרה אשתך, והיום הנה באוהל, ואמרו, מכאן לומדים שדרך גברים לצאת לקדם בלחם ומים, אבל נשים נשארות באוהל, הן לא יוצאות לקדם בלחם ומים. ממילא, ממה אתה לומד מזה, שהמוני ומואבי אסור, אסורים לרובית על ישראל, כי הם היו צריכים לצאת לקדם בלחם ומים ולא יצאו, אבל הנשים, המונית ומואביה, הם לא יצאו לקדם, כי הן לא צריכות היו לצאת, הן צריכות לשאת באוהל. מאיפה לומדים את זה? מהשאלה, יהיה שרה אשתך, והיום הנה באוהל. זה התשובה. כלומר, שמה שמכשיר את כניסתו של דוד מלך ישראל, שלמה המלך, ובעקבותיו משיח בן דוד, בקודם בעזרת השם, להיכנס ולהיות חלק מהעם ישראל, זה היה שרה אשתך ויום הנה באוהל. לכן משתמש דוד המלך בפסוק קוץ ישועות עשה ובשם אדוני יקרא, הישועות שלי, קוץ הישועות שלי, מאיפה היא באה? מעשה. קוץ ישועות עשה. עשה, מה זה עשה? נוטריקון. איה שרה אשתך. איה א', שרה שין, שין, אשתך א'. אומר דוד המלך, זה הישוע שלי. אחרת לא הייתי נושע, הייתי נשאר המוני, הייתי נשאר מואבי. מה הושיע אותי? ואומר, איה שרה אשתך? ואומר, הנה באוהל. צניעות. הצניעות של שרה. זה מה שהושיע. המדרש רבה אומר שהיה, נחזור עכשיו לעניין שלנו, המדרש רבה אומר שהיה צריך לקרוא לחווה חיה, לא חווה.
אין כל חי.
אין כל חי. אין כל חי. תקרא לה חיה. חיה. כמו שחר אומר. חיה. היא אין כל חי. אלא, מסביר המדרש, למה לא קרא לה חיה אלא חווה, משום שאם ניתנה לו לחיותו, כך זה לשון המדרש, אם ניתנה לו לאדם, לאדם זה תוסף שלי, אם ניתנה לו לחיותו, ובסוף עשה רעה ומשכתהו כחיביה, היא גרמה לו למוות. אמן. זה נקרא שאם התנהגה איתו כמו נחש, שהקיש מישהו, אז מה התוצאה של הקשת הנחש? מוות. היא הובאה לעולם כדי לגרום לו חיות. ובסוף קנסה עליו מיטה. עכשיו צריך להבין, הסתם שחווה באה לעולם לחיות את אדם הראשון, לחיותו. עכשיו, לפני שהיא באה לעולם, הוא לא חי? אז האמת, שמהזוהר אפשר ללמוד שהוא לא חי. מתי אדם מתחיל לחיות, אומר הזוהר?
שבא
אישה. אלא בזימנה להתנסיב ברנש להזדבק באינטטל להולדה ולנעד בדיבין. לעשות פירות. אז מתחילים החיים. לפני זה, זה לא נקרא שאדם חי. אדם, לא עלינו, שלא מוליד, זה דבר קשה מאוד, זה דבר מזעזע. דבר קשה, אין פירות. נכון שתולדות של צדיקים, מעשים טובים, זה נכון. אבל זה קשת, פירות. אנחנו נביא לעולם פירות. אז היא צרעה ומשכה אותו כחיביה, והיא צריכה לחיות אותו, ושאלת השאלה איך היא מחיה אותו, היא בפשט שהיא צריכה לפעול להצלחה שלו. יש לו ייעוד, הוא בא לעולם, הוא חס מונחה. לא יודע אם אמרתי לכם, ואם אמרתי סלחוי שאני אומר את זה עוד פעם. ידוע שגבר ואישה זה פלג גופה, זה שני חלקים של נשמה אחת. שני חלקים של נשמה אחת. רק שהחלק הנשי, החלק הנקבי, הוא החלק המתוקן בנשמה הזו. הוא לא חייב לרדת לעולם. זה התנדבות, היא באה בהתנדבות. שואלים אותה, את רוצה לרדת לעולם, לתיקון של החלק השני שעוד לא מתוקן? היא אומרת, כן. מורידים אותה יחד איתו לעולם, מתואר שזורקים אותם שם הגלגולים להריזה, זה מתואר שזורקים אותם מעבר לים, שתי נשמות שזורקים אותם בשני כיוונים שונים של העולם, זה לא חייב להיות באמת מעבר לים, זה יכול להיות באותו בלוק, בבוקר הוא הולך ימינה, היא הולכת שמאלה, זה כמו מעבר לים. זורקים אותם עד שהנשמות האלה מוצאות את אחד השני ומתחיל התיקון, מהרגש מתחיל התיקון. לפעול להצלחה, זה משפטים ידועים, מאחורי כל גבר עומד בקישה וכו', כן? אבל לפעול להצלחה, הכוונה, בראש ובראשונה, שהאישה מצמיחה את הגבר. היא בגדר של שדה. שדה נעבד. נעיבד בעין, כן? זה נעיבד, לא הלך לאיבוד, לא ששדה הלך לאיבוד, אלא נעיבד זה שעובדים בשדה. זאת אומרת, זה שדה שמצמיח. זה שדה ש... וזה העניין של שדה. שדה שאתה מקבל אותו, הוא טבולה רזה. אתה יכול לשים קטניות, יצא קטניות, תשים תותנה, יצא קוטנה, תשים חיטה, יצא חיטה. נכון, השדה מצמיח מה שאתה שם בו. אבל הוא מצמיח, יש לו כוח מצמיח. האישה יש לה כוח מצמיח. עכשיו רואים את זה בהדיה, רואים את זה בפירוש, במה שהיא מסוגלת להוליד, מה שאין כן אצל גבר. זה לא מה ש... עוד פעם, שאף אחד לא יתבלבל. גם אצל גבר יש חלק נקבי שהוא חייב להצמיח. וגם אצל אישה יש חלק זכרי שהוא התפקיד שלו שונה. יש לך חלק הנקבי שחייב להצמיח, אבל האישה כולה במהותה היא נקבה. ובמהותה, העניין הדומיננטי בתיקון שלה, כמו חווה, כמו כל האימהות שבאו אחרי כן, זה להצמיח. להצמיח. אגב, זה העניין הזה של השדה המצמיח והשדה בכלל בפרשה, הוא עניין שצריך ללמוד פה בעיון רב, כל פעם שנזכרת המילה שדה. כי אנחנו יודעים שחלק מהעניין של ההצמחה הזו, וחלק העניין של הנושא של שדה והדימוי של שדה, זה הנקודה. לא אפשר היה לדמות דברים אחרים. התורה, הקדוש ברוך הוא יכול היה לחבר סיפור אחר. לא צריך להרחיב בפרשת רכישת מערת המכפלה כל כך הרבה משפטים, אין מצווה אחת שם לכאורה, והמון המון מלל על הסיפור ועל הזה, ולהזכיר 8-9 פעמים, לא זוכר כמה, את המילה שדה. אלא יש לזה תכלית. בתוך העניין שכתוב, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממראה השדה והמערה אשר בו בכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. כן? אז בתוך פסוק אחד פה יש אחד, שתיים, שלוש פעמים המילה שדה, תוך פסוק אחד. שלוש פעמים המילה שדה. מה זה ביקום ועפרון? האונקלוס מתרגם וקם חתל עפרון. וקם. הרש"י הקדוש אומר, ביקום ועפרון תקומה הייתה לו. מי שיצא מיד אדיוט ליד מלך ופשוטו. זה לא סתם ליד מלך, אם זוכרים את הפסוק מהזוהר. נכון? פסוק מהזוהר, מובא ממשלי ויתרון, ארץ בכל היא, מלך לשדה נעבד. זה לא סתם שאומר יצא מידי אדיוט ועבר לידי מלך ראשי. רש"י מכיר את הדבר. יש לנו ראיות ברורות מרש"י עצמו. יש בשתי מקומות לפחות ברש"י בתורה, שרש"י אומר, הוא מובא בזוהר. אז כשיש שדה, וכשהשדה קם, זה פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, היה שם שדה. מערת המכפלה הייתה בקצה שדהו של עפרון. עפרון הזה היה שדה, שדה תרשים, ככה מובן במדרש. לא מצליח כל כך טוב, אבל הוא בכל זאת היה עובד מתפרנס ממנו. בקצה השדה היה לו סלע, נערה, סלע, שאי אפשר לאבד אותו. כל ימיו הוא הצטער על הסלע הזה. כל ימיו. גם ככה קשה לעבוד בשדה תרשים, ואתה עוד יש לך חלק מהשדה סלע, אתה מפסיד עוד חלק משטח שאפשר לאבד. וצריך כל הזמן להיזהר עם המחרשה לא להגיע לסלע שלא תישבר המחרשה. היה לו צער מזה. יום בעיר אחד, בא לו משמיים הישועה, בא מישהו שמוכן לשלם על הסלע 400 שקל כסף עובר לסוחר. תראו מה חז"ל אומרים, מה זה כסף עובר לסוחר. זה לא משנה לאיזה מדינה אתה הולך, הכסף הזה שני. הוא גם דולר, הוא גם יורו, הוא הכל. זהב, פז. אין כסף כזה, לא יודע איפה יש כסף כזה. אולי פעם יהיה עוד פעם כסף כזה של עובר לסוחר, בכל מקום הוא שווה. 400 שקל כזה, זה היה הון תועפות, הון תועפות. מוכנים שלם לו את זה. מה עושה הגוי? שמח להיפטר מזה. שמח, תנו לי 400 שקל כסף, אני נפטר מזה. יש בזה לקח גדול. בזה לקח גדול. כי... טוב, אבל קודם כל בוא נלמד לקח לעצמנו, אולי בסוף השבוע נגיד לקח לאחרים. אברהם אבינו מגיע אל השדה, כתוב, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרי השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה לעיני בני חת. השדה קמה, העצים קמו, הכל קם לקראת אברהם אבינו. אני לא מוציא את הפירוש הזה. זה זוהר מפורש, שהשדה קם. זוהר מפורש. מה אחרי? איך שאברהם הגיע לשדה, השדה קם. איך אברהם ידע שזה המקום? העיר לו השדה, לא צריך מדרש. דעה לת מילה אתגליה אלא למראה. יש. זהו, אתה מקריא לזה מזה. ככה זה. אי עפרון אבא חמי במערתה, מה דעה אבא חמי בא אברהם, לא יסבין לה לעלמין. אומר הזוהר הקדוש, אם עפרון היה רואה בשדה הזה ובמערה את מה שראה אברהם, הוא לא היה מוכר אותה לעולם, בשום כסף. אלא ודאי לא חמה בה ולא כלום. ודאי שהוא לא ראה כלום. מה הוא ראה? שדה תרשים במערה חשוכה, סלע שמפריע לו לעבודה. זה מה שהוא ראה. דעה לת מילה התגליה אלא למראה, שאין הדבר מתגלה אלא לבעליו. ובגינקב לאברהם התגליה ולא לפרון. לכן זה התגלה לאברהם ולא לפרון. לאברהם התגליה דילי אבא, שזה היה שייך לו. לפרון לא, אבל התגליה דילה אבא לכול הקבא. לפרון אין חלק במערה, לכן מבחינתו זה היה סלע תרשים, לא שווה כלום. ובגינגר לה התגלה לפרון כלום, ולא אבא חמי אלא חשוכה, הוא רואה במערה חושך. אברהם אבינו בא למערה, בא לשדה, השדה קם, מאיר לאברהם, המערה מוארת, הוא רואה במה, פתח גן עדן, הוא מריח ריחות, אין דברים כאלה. לפרון מה הוא רואה שם? חושך, פחד, משהו תרשים, הכל נראה לו גול נפש. ועל דת הבין לה, ובגלל זה הוא מחר, כי מבחינתו זה לא היה כלום. זאת אומרת, לימוד גדול אגב לאדם, לנו, לכולנו, לימוד גדול. קודם כל, שמה ששייך לנו, מאיר לנו, מאיר. אתה יודעת אם דבר שייך לך, הוא קם בכבודך, הוא מאיר לך פנים, זה שייך לך. זה נכון לגבי כל דבר, מי דומם וצומח וחי, ובוודאי, נכון לגבי המדבר. אם אתה רואה אדם, אתה לא מכיר אותו. אבל כמו שאתה רואה אותו, זה מאיר לך פנים. זה עושה לך הרגשה טובה. יש תקשורת. יש, שקוראים, היום כימיה. כן. יש כימיה. לפעמים זה לא עובד. לפעמים זה לא עובד. זה לא שלך. זה לא שדה שלך. זה נקרא שדה. באדיה, כי מה שקם זה הכוח המצמיח. הכוח הזה שאתה פוגש מישהו, זה נכון מאוד בזוגיות, זה הדבר הכי נכון שאפשר לדבר עליו. בני זוג, אם אתה רוצה לדעת אם זה זיווג, תראה אם הם מצמיחים זה. אם הם מצמיחים, זה זיווג. אתה רואה שביחד פתאום הוא מקבל אור, הוא מקבל חיות מיוחדת. השדה מצמיח, השדה נותן לו חיות, מצמיח. זה לא סתם אפר, שזה היה אצל עפרון, מה זה היה? אפר, זה נקרא עפרון. זה היה אפר. אצל אברהם אבינו זה שדה, יש הבדל גדול בין אפר לשדה. גם באפר יש כוח מצמיח, אבל כשהוא לא נאבד, הוא לא שדה נאבד, באפר אתה לא יכול לאבד אותו. זה אפר, הוא אף לפה, לשם, הוא הולך. זה שדה נאבד. זה הכוח של שרה עמנו. שרה עמנו הייתה לאברהם אבינו מבחינת שדה נאבד. בדימוי של הזוהר הקדוש, של חווה ושל שרה, זה הולך גם ליתר האמהות, להגיע לרבקה בעזרת השם גם, אז בדימוי הזה, הגוף צריך להצמיח את הנשמה. הוא צריך להביא אותנו לתיקון. הוא המרכבה שעליה הנשמה רוכבת, כדי להביא את הנשמה לתיקון, את האדם, את כללות האדם לתיקון. הגוף יש לו תפקיד. הוא צריך להיות שדה נאבד. שדה נאבד. זאת אומרת, במקרה של חווה, לא להידבק בנחש, בתאוות העולם הזה, לא משנה מה הם, אלא להידבק בקדוש ברוך הוא. והיינו להיות במגמה שהנשמה שואפת אליה. להיות במגמה. יש, לנשמה יש מגמה. אדם, כשהוא מרגיש נקיפות מצפון, זה לא באמת שיש לו בכליות איזה חוש אישי כזה, שאומר, עכשיו אתה לא בסדר. זה לא במוסר כליות, אנחנו אומרים, אבל זה לא באמת מהכליות. אלא הנשמה אומרת לו, אתה לא. זה לא נכון לעשות כך. וממילא זה יורד למוח, לאברי החשיבה, חוכמה, בינה וכו', כן, בצירות, זה יורד ככה שזה מעובד עד תוצאה סופית שאדם יכול לבוא להתנצל או לתקן את מעשיו או לחזור בתשובה או כל דבר אחר. אבל זה יורד מלמעלה מכוח שמתחיל מכוח מזה, כל פנימי, הכל הפנימי הזה זה כל הנשמה. עכשיו, אם הגוף והנשמה הם באותה מגמה, הגוף שואף לא להכביד על הנשמה, הוא לא מושך אותה לתאוות, הוא לא מושך אותה לאבלי העולם הזה, אלא הוא מאפשר לה לבוא לידי ביטוי בתכלית שלה. דיינו, צריך גוף שנוכל לשבת פה ללמוד כולם יחד. צריך גופים. אם זה רק נשמה, כל הנשמות יתאחדו להיות נשמה אחת. האפשרות הזו לדבר זה רק בזכות זה שיש גוף. ללמוד רק בזכות זה שיש גוף. לקיים מצוות רק בזכות זה שיש גוף. זה לעשות את התיקון של הנשמה רק בזכות זה שיש גוף. לא היה שכר אם לא היה גוף. לא היה לא עונש וגם לא שכר, אבל יש שכר ויש עונש בזכות זה שיש גוף. אבל השכר הוא כשהגוף הולך עם הנשמה באותה מגמה. הוא לא באותה רמה. הנשמה עובדת בספרות רוחניות. הגוף עובד פה בעולם הזה. הנשמה היא מבחינת העולם הבא, הגוף הוא העולם הזה. אבל זה אותה מגמה, זה להביא את העולם הבא שלא נמצא באיזה מקום רחוק איפשהו. הבא זה שעתיד לבוא מתוכנו. זה המקום רגע אחרי שהשתנית, רגע אחרי ששיפרת משהו, רגע אחרי שעשית, אתה כבר בעולם הבא. לא בעולם הקודם, אתה בעולם הבא. כשאני אומר למישהו ברוך הבא, איפה הוא אותו אדם? הוא כבר פה, אני אומר לו ברוך הבא. אם הוא נמצא ברחוב, אני לא רואה אותו, אני יכול להגיד לו ברוך הבא? לא. זה העולם הבא. העולם הבא זה העולם שנמצא פה כאן עכשיו, והוא צריך לבוא. מאיפה הוא צריך לבוא? מתוכי. אני צריך להוציא אותו, אני צריך להביא אותו לידי ביטוי בעולם הזה. איך אני עושה את החיבור הזה? איך אני מביא את העולם הבא לעולם הזה? אני מבטר על העולם הזה, שזה איך שאני עכשיו. אני, רגע, עכשיו, בעוד רגע אני אחזור בתשובה, בעוד רגע אני אומר עוד כמה מילות תורה, בעוד רגע תשמעו עוד, אנחנו כולנו מביאים עולם הבא, אלא. כי אני כבר לא אותו אדם, אני כבר לא בעולם הזה, אני כבר בעולם הבא, שכבר הגיע, אני אחר, אני שונה. מי תקוע בעולם הזה? מי שמגמת הגוף שלו, היא פועלת הפוך ממגמת הנשמה. ולכן הוא לא מחפש את השינוי בכיוון של הנשמה, אל היעד, אלא הוא מחפש את הכיוונים אחרים שהגוף מושך אותם, מושך אותו אליהם. והוא תקוע כל הזמן באותו מקום, רוחנית, הוא לא מתקדם, הוא לא משתפר, הוא לא מזמין עולם חדש לחיים שלו, אלא להפך. אנשים האלה שהם אוהבים תאוות הגוף וכו', הם יגידו לך, טוב לי, עזוב אותי. טוב לי, מה אתה רוצה ממני? לא רע לי. תגיד לו, תשמע, תחשוב, בורא, יש בורא לעולם, יש תורה, יש הנחיות, יש חיים. הוא לא, עזוב, טוב לי, מה אתה רוצה ממני? לא עברתי שום טראומה בחיים. לא לוקח סמים, לא עברתי שום טראומה, בשביל מה אתה... טוב לי. זה לא התשובה, זה... התשובה של המקרים הכי קשים לחזרה בתשובה זה טוב לי. למה? הוא לא עושה שינוי. זה לא המשמעות של זה. הוא לא עושה שינוי. אנשים שהם לא רוחניים, הדבר הראשון, אתה רוצה לבדוק אם אדם רוחני או לא, בלי שהוא ירגיש בכלל, תסתכל, תראה אם הוא רוצה שינוי בחיים שלו או לא. אם הוא לא עושה שינוי, הוא לא רוחני. אדם רוחני מחפש שינוי כל רגע ורגע. הוא בכל רגע רוצה להביא את העולם הבא למקום העולם הזה. מה הוא עושה? הוא מבטר על העולם הזה? זו המשמעיות של הביטוי. הוא מבטר על העולם הזה גם על ההבלים שלו וגם על התאוות שלו, ומתוך זה שהוא כל פעם מבטר וכל פעם משתפר וכל פעם משתנה וכל פעם מקיים משהו ורוצה שהגוף והנשמה ילכו אל אותה מגמה של התדבקות בבורא, של התעלות, של הבנות, של מודעות יותר מפותחת, של מודעות יותר נכונה, אז הוא מזמין, הוא מביא את העולם הבא שכבר נמצא פה במקום העולם הזה. מי בשבת לא מרגיש מעין עולם הבא? ממש גן עדן. איך זה קורה? ויתרתי על ימי החול ועל כל ההתעסקויות של ימי החול, ובאותו רגע שמטתי, שעזבתי את העולם הזה, הגיע העולם הבא. הגיע שבת. שתי כל המלאכות. בכל הנעשה מלאכות, שבת אין מלאכות. הדיבור של החול, אין דיבור של החול בשבת. שבת לא מדברים דיבור של החול. רק יש דיבור של שבת. מדברים דיבור תורה, כל דיבור אחר. פתאום ויתרתי על כל מה שאני רגיל להביא שהוא חול, אז ממני מה הגיע? עולם הבא. בסוף זה נקרא עליית העולמות. זה נקרא עליית העולמות. השאלה לא, האם אנחנו מעלים את התפילות, או שבאמצעות התפילות אנחנו מגיעים למקום כזה שהעולמות נמשכים אחריו, הם עולים אלינו. כן? אז נכון, דיברנו על זה בשבת קצת. אז בשבת העולמות עולים. אלאים, העולמות, איזה עולמות? כל עולמות החול פתאום הופכים להיות ברמה של העולם הבא. כולם מגיעים לעולם הבא, כולם מגיעים לעולם הבא. אז זה העניין של להצמיר, זה העניין של לחיות. למה בא חבל העולם? להיות אין כל חי, לחיות, להצמיח. וחוסר הצניעות היא גרמה למיטה, נכנסה מיטה בעולם. שרה במה שכתוב הנה באוהל, במה שהיא הייתה צנועה, כן? היא מתקנת את, למעשה את אותה עצה לא טובה של חווה. צניעות שלא הייתה בחווה. בחווה לא הייתה צניעות, לא הייתה מודעות לנושא של הצניעות, ואז שהצניעות פגומה זה מביא קלקול גדול בעולם, וממילא צריך שאחרי כן תגיע שרה והגיעו אמהות הקדושות לקלקל את כל מה שפגמה חווה בעקבות המעשים שלה, שזה למעשה בשלושה, נכון? היא כנסה מיטה לעולם והשיזה את, האפשרות לחיות ולתקן את, את הנושא של, הפך החיים, כן? שלא יהיה, בילה המוות לנצח, לא יהיה, שלא יהיה מיטות הזה, של הפך החיים בכלל. שפחה דמים, זה מיטה, זה נקרא מיטה, זה נקרא שפיכות דמים, גילוי הריות, זה עבודה זרה, זה שלושת הדברים האלה, כנגדה מה האימהות יקנו? שרה, רבקה, רחל ולאה, יקנו חלה, נכון? קיבלו את העניין של נידה ושומרות טהרה כנגד שפיכות דמים. חלה זה כנגד מה שהם הפסידו בחלתו של עולם. באדם הראשון הפסידו מכל החלתו. ונר, נר בעול. ונר בעול.
הכל נאמר, שרה.
זה בסופו של דבר מתחיל.
מתגלגל.
כן, זה מתפרט. זה מתגלגל ומתפרט. זה מתחיל באישה אחת, כמו שזה מתחיל באדם אחד. וזה אחרי זה מתפרץ לצאצאים שלו ולצאצאים שלה. והתיקון שלנו היום הוא בדיוק אותו תיקון. אנחנו מתקנים באותם עניינים בדיוק. רק אנחנו עכשיו הרבה יותר פרטים בשביל לתקן את זה. אדם הראשון קלקל. עכשיו היו צריכים לבוא קין, אבל, קין ושת, לתקן את מה שהוא קלקל. שבתחלה התחיל קין ואבל, ואחרי שם בא שם. לתקן את מה שהוא קלקל. לא, הצליחו לתקן. זה מתפרט עכשיו ליותר אנשים. אוקיי? עכשיו יותר אנשים צריכים לתקן. לא הצליחו לתקן, זה מתפרט ליותר אנשים. וכן על זו הדרך, עד ימינו אנו. כן? גם כשאברהם, יצחק ויעקב לא הצליחו לתקן, עד הסוף, אז זה מגיע אליהם. יש כל הזמן התפצלויות. מי שלמד בעבר זה יודע שזה נראה שאנחנו מחלקים את זה כמו שצד הטוב זה נגיד קו הימין והצד הלא טוב זה קו השמאל, אז קין זה היה צד השמאל, נכון? והבל היה צד הימין, וכן על זה עוד דרך זה מתפרט גם הלאה. וכל הזמן יש את הסב, הוא היה צד הרע. אצל מי? אצל יצחק. ויצחק נשאר חלק מאותו לא טוב שהביאה רבקה מבית אביה. היא הביאה מבית אביה, הביאה עבודה זרה, הביאה דברים לא טובים. היא באה ממקום לא טוב. אז היה בה שמץ של לא טוב. השמץ של לא טוב הזה היה צריך להיות מתוקן במשהו. איפה הוא הלך? הוא הלך אצל עשיו. מה נשאר לה בחלק הטוב? יעקב. אוקיי, אצל אברהם אבינו זה אותו דבר. נכון? רק חלק הלא טוב שאצל אברהם, כי מאיפה אברהם בא? מצרח. היה צריך לתקן אותו. מה יצא? ישמעאל. חלק הטוב שבו נקרא חסד של אש. ככה זה נקרא בהצעות. חסד של אש זה יצחק. חסד של אש. בדרך כלל אש זה גבורות. אבל פה זה נקרא חסד של הזיים, שזה הגבורה בצורה הכי מתוקנת שלה. זה יצחק. גבורה מתוקנת. זה חסד גדול גבורה מתוקנת. אז היא מגיעה שרה, כאשר היא מגיעה, כאשר שרה עושה את התיקון, צריך לראות קצת יותר איך זה קורה בעזרת השם, אז שרה מגיעה לרמה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע, עד שהיא נקראת אשת חיל עטרת בעלה. ככה היא נקראת. אשת חיל עטרת בעלה, היא מתקנת בעצה טובה שהקדוש ברוך הוא מעיד כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה, דהיינו, שהאיסטות של, והגמרה אחרי כן אומרת, איתה תחגו צדחין ולחישלה, שאדם חייב בעניינים שקשורים לבית, הוא חייב לשמוע על אשתו, ולהתייעץ איתה, כן? בדרך כלל מה אומרים? אומרים אותה, שאישה תחנך את הילדים, תעשה את זה, בעסקים אני מחליט לבד. זאת אומרת, לא חושבת ככה. מה אומרת הפוך? בעסקים תבוא להתייעץ. יש לאישה חושים בריאים, אישה מכרת בורחים, ויש עוד כל מיני דברים שאפשר לומר על האישה, שם תתייעץ. בעניינים שקשורים להיות ברנית רוחני של הבית, שם אתה צריך להוגיש. זאת אומרת, אתה יכול גם להתייעץ, אבל פה אתה לא חייב להתייעץ. אם האישה אומרת, הילד ילך לבית ספר ממלכתי רגיל, ואבא רוצה שהילד ילך לישיבה, אז פה הוא צריך להפעיל סמכותיות. הוא צריך להוליך את העולם הרוחני. הכל בדרכי נועם, הכל בחביבות, וזה דרכה של תורה, לא בכוחניות. אבל הגבר צריך להיות זה שמוליך את העולם הרוחני קדימה. בכל העולם שקשור לעולם החומר של הבית, שמה איתה תחבוצה, גם אם אשתך נמוכה, לא מבינה כלום בכלכלה. אתה כלכלן בכיר בבנק ישראל, והיא לא מבינה כלום בכלכלה, שכינו לחיש לה, תתכופף, תשפיל את עצמך מה שנקרא, תתכופף ותתייעץ. יש ברכה בזה, יש בזה ברכה. כל מקום, למה היא נקראת אשת חיל עטרת בעלה? כי עטרה היא מעל הראש. אמנם מלך לשדה נאבד. זאת אומרת, כשהאישה היא שדה נאבד, אז הוא בחינה של מלך, שיכול לפעול הכל. למה? כי יש לו כוח מצמיח. אבל אשת חיל עטרת בעלה. היא העטרת שמעל הראש. עד כדי כך. היא רבקה באותו אופן, גם היא מחזיק, יש לי רבקה מופיעה לנו בפרשה בפעם הראשונה, נכון?
לא בפרשה הקודמת.
רבקה שנולדה. אז הוא האחרון. כן, לא, אבל עכשיו אנחנו מכירים את רבקה, את משפחתה, לפרטי פרטים, גם פה יש מסע ומתן. קצת מזכיר את המסע ומתן עם אפרון, קצת מזכיר, שני תאבי ביצע, לבן וזה, גם האפרון הזה זה אפרון החיתי, שבא מבני חטא, רמדו ואלי אומר שבני חטא, שהם באו מספירה מאוד נמוכה, הספירה השמינית, חטא בגימת ה-8, כן? בני חטא שהם באו מספירת העוד, ספירה מאוד נמוכה, שמאל של השמאל זה מוגדר. שמאל של השמאל, ככה הם היו, אז אפרון היה מבני חטא, הם השמאל של השמאל. מקום לא טוב, לא להיות בו. ורבקה מאיפה היא באה? בת? בתואל הארמי. בתואל, תראו מה כותב שם רש"י, איזה סגנון היה לו. בר מינן, היה כל הבתולות שהיו רוצות להינשא, היו צריכות לעבור דרכו אולי לראשון. לכן הייתה לו התלבטות גדולה, עכשיו הוא צריך לתת לרבקה ללכת עם אליעזר עבד אברהם, נכון? עכשיו מה יאמרו כל אנשי המקום? תחשבו איזה ראש היה לו. הוא אומר לעצמו, מה יגידו כל אנשי המקום? זה הבתואל הזה, הוא את כל הבתולות שהולכות להתחתן קודם מעביר דרכו. עכשיו כשהבת שלו הולכת להתחתן, אז הוא שולח אותה ככה בלי שהיא תעבור דרכו. מה עשה הקדוש ברוך הוא לפתור לו את הדילמה?
הרג
אותו. פתר לו את הדילמה. כן, יבדו כל אויביך ישראל אמן. איך? זה לבן ראה שהעבד בא עם הרבה כסף, הרבה זהב, הרבה... עשרה גמלים. מגמלי אברהם. עם כל השטרות קניין. אברהם שלח עם העבד את כל השטרות קניין, הכל הוא נתן ליצחק. אברהם השיר גדול היה. והיה מפורסם בעולם כעשיר. מי לא הכיר את אברהם אבינו? מי לא בעולם של אז, מי לא הכיר את אברהם אבינו? אז... והוא שלח את כל שטרי הקניין. שהנה נתתי ליצחק את השדה הזה, נתתי לו את האוהל פה, נתתי לו את כל המאות בבורסה, נתתי לו. בא העבד, גמל אחד טעון רק בשטרות. חוץ מזהב וצמידים ויהלומים ומה לא. לבן חמד את זה. אמר לאבא שלו, בוא נרעיל אותו. בוא נשים לו רעל בכוס. והלכו שלנו. נשאר הכל פה. הכל נשאר מה שנקרא, הכל נשאר בבית. רק מה, התערבבו הכוסות. מי שתה את הכוס הלא נכונה, זה שואל. תראו שבמסע ומתן פתאום הוא נעלם, ומי שמדבר זה פתאום לבן. הוא נעלם, והוא מדבר, הוא נרגע. הוא מבין שפה יש יד נעלמה שמכוון את הדברים, אז הוא, כן, הוא פתאום עובר להיות חיובי כזה. אבל מכל מקום, שרה עכשיו נגלית בתור אמא. היא מתחברת ליצחק. זה הפרשה. כן, סליחה, רבקה, נכון. אז רבקה, רבקה, איך המפגש שלה מתואר? המפגש שלה עם... המפגש הזה מתואר בצורה כזו. תקשיבו, כבר אתם רואים ל... כתוב ככה. ותקום רבקה בנערותיהם, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. קודם כל, מה המילה הראשונה שבקרתה? ותקום. מה אמרנו לשדה? שרה. מלך לשדה נאבד. לשדה זה שרה. היא נבדלת בריש. הכל קם לפני אברהם. הכל קם, גם הוא שכה קם. ויצחק בא מבור באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב, ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו היער והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותיפול מעל הגמל. איך האונקלוס מתרגם? האונקלוס הקדוש מתרגם ככה. ויתרחינת מעל גמלה. זה חשוב. כי ויתרחינת זה לא ותיפול. אנחנו... נפילה, מה זה נפילה? שאני מחזיק משהו ועוזב אותו, ואז הוא יותר לא קשור למקום שהוא היה בו קודם. התרחינת זה לרקון. לרחון זה להישאר עם הרגליים באותו מצב, ועם הגוף לקופף אותו כלפי מטה. אבל הרגליים נשארים באותו מצב. אם אני רוחן מעל הגמל, בלשון הקודש, סליחה שאני מעריך בזה כי... עברת לאותם אלה שהעברית עוד לא שבורה על בוריה. כשאני רוכן מעל הגמל, זה אומר שאני יושב על הגמל, ורק הגוף שלי מוטח למטה ממנו. זה נקרא לרחון. האונקלוס אומר, הוא מתרגם בטיפול כמו בתרחינת, בתרקן, בתרקון. וככה גם הולך הזוהר הקדוש. שהיא לא נפלה במובן שהיא התנקה מהגמל. היא לא עזבה את הגמל. ונפלה על הרצפה. אלא היא רחנה מעל הגמל כלפי מטה. עכשיו יש לזה משמעות, למה יש לזה משמעות? כי אמרנו שהאימהות מתקנות את החטא של חווה. הגמל הזה, למי שמכיר ומכיר את המדרשים בראשית, על הנחש, יש מן דאמר שהנחש היה גמל. שהנחש היה גמל. זאת אומרת, כשרבקה רוחנת, ולא נופלת, אז היא לא מתנתקת לגמרי מהנחש. ולכן, בחלק הלא טוב שנשאר לה מבית אביה, מאותו חלק שעדיין צמודה בו לנחש, יוצא עשיו. אם התיקון היה מושלם והיא באמת לא הייתה בהתרחינת, אלא מתנתקת לגמרי מהגמל, אם הנפילה הייתה ותיפול כמו שצריך, בהתנתקות מוחלט מהגמל, ממילא ככל הנראה לא היה נוצר עשיו, לא היה צורך בו בעולם. התיקון היה מושלם לפני כן. כשהיא מגיעה, המדרש אומר, המדרש, הגמרא, אומרת שחזר לאוהל הענן, החזירה את הענן לאוהל. נכון, הייתה ברכה בעיסה אצל שרה, היה נער דולג מערב שבת לערב שבת, והיה ענן מעל האוהל. כששרה נפטרה, שלושת אלה הסתלקו. הסתלקו. אז זוהר הקדוש מעריך שמאותו רגע ששרה נפטרה, אברהם לא הכניס לאוהל של שרה אף אחת. גם כשקוראים שהוא נשא את קטורה היא הגר בשינוי שם, לא נכנס לזה עכשיו, גם הזכות בזוהר, למה שינוי השם חשוב, אבל הזוהר אומר שאברהם לא הכניס את כתורה אל האוהל של שרה. האוהל של שרה נשאר עד שרבקה הגיעה. רבקה הגיעה, ראו שהכל חוזר לאוהל, ממילא היא יכולה הייתה להיכנס. ממילא. זאת אומרת, מה התגלה באוהל כשרבקה הגיעה? הביקום הזה, בתקום, הקימה לקראת, זה התגלה שהאוהל פתאום חזר להתמיח. הדבר שהיה, נעזוב רגע שם מה זה אוהל, אבל בואו נתייחס לאוהל כמו אוהל שאנחנו מכירים, כן? באנגלית טנט, כן? טנט. אז יש אוהל, בואו נתייחס אליו ככה. עכשיו פתאום האוהל מהיר, יש בו ברכה בעיסה ונר דולק מערב שבת וענן מעל האוהל. מה זה מלמד? שזה למי שייך? למי שזה קרה לכבודו. כמו שהשדה קם לאברהם, וכמו שהיא קמה, רבקה קמה ליצחק. העובדה שיש משהו שקם לקראתך, מלמדת שהוא שלך. כמו שהזוהר אמר וקרם את זה בצורה מפורשת. הענן הזה ממשיך עם עם ישראל אחר כך. הענן הזה, זה אותו ענן, שממשיך עם עם ישראל, ויחס הענן את אוהל מועד, זה אותו ענן. זה ענן שקשור לשכינה. הקשר שלו זה לשכינה. התיקון של בזעת הפך תאכל לחם, של הכללה שמתקלל אדם הראשון, זה תמיד צריך להזכיר לנו את הכלל החשוב, שעבודה זו כללה. אדם הראשון כולל. בזעת הפך תאכל לחם ונאלץ לעבוד, ואין שום מצווה להרבות בכללה, אין מצווה כזו. צריך לעבוד, ודאי צריך לעבוד, כתוב בזעת הפך תאכל לחם, אבל צריך לעשות את זה במינונים שלא ייראה שאדם מרבה בכללה, אלא זה צריך להיות במינון הגיוני, חוץ מהבעיה של היעדר ביטחון בהשם שזה מעיל, אבל צריך לעשות במידה. בכל מקום האוהל הזה של שרה, שרבקה נכנסת אליו ופתאום חוזרת הברכה לאיסה, אז החזרה של הברכה לאיסה זה תיקון של בזעת הפך תאכל לחם. מה היה המצב של אדם וחווה לפני החטא? איך הם היו אוכלים לחם? היה צומח, כן? גלוסקאות על העץ. מה זה גלוסקאות? לחמניות. מדבר שתי הסימות, ככה כתוב. היו יוצאים החוצה מהבית, עושים לעץ, עושים ככה, אופ, לחמניה, בגט חם ביד. בגט חם. מי שרצה כוסמין מלא היה עץ של כוסמין מלא. היה גם עץ כוסמין מלא. וגם בלי גלוטן. מי שרצה גם בלי גלוטן היה, זה צמחי היה לגמרי לגמרי מהעץ. הכל היה נגיש. אבל בעיקר מה זה? לא היה צריך בזעת הפך. לא היה צריך לחרוש, לא היה צריך לזרוע, לא היה צריך לקצור, לא היה צריך להשקוט, לא היה צריך לדוש, לא היה צריך לטחון, לא היה צריך ללוש, לא היה צריך שום דבר לעשות, לאכול, כלום, אתה בא, חותק. כאשר הם חטאו, נפלו בזעת הפך תאכל לחם. עכשיו צריך 10 מלאכות שונות כדי להפיק לחמניה אחת מסוג כלשהו, נכון? מה זה שחזרה הברכה לאיסה? התיקון של בזעת הפך תאכל לחם. פתאום היא לוקחת קצת קמח, קצת מים. פעם אמר לי איזה שופט, לקחת רבע קילו קמח, עשית 2 קילו עוגיות. זה מה שהיה שם אצל שרה. היו לוקחים קצת קמח ומים, והייתה ברכה באיסה. בלי עבודה קשה. זה נקרא ברכה. הייתה רווחה. כן, איך היא פתחה. כשרבקה הגיעה, היא פתחה את האוהל, כמו שאצל שרה היה האוהל פתוח לעוברים ושבים. אז עכשיו, כשבאה הרווחה, באה הברכה גם. חזרה הברכה לאיסה. ואגב, אותו דבר נכון גם לגבי עוד תיקון נוסף לבזעת הפך תאכל לחם, זה הכנסת אורחים. גם הכנסת אורחים מתקנת בזעת הפך תאכל לחם. שאתה עובד ומזיע בשביל מישהו אחר. זה נקרא, בזיעת הפך תוכל לכם, זה גם סיכון. גם הברכה, גם האישה, גם פרשת חלה, כמו שאנחנו יודעים, כל אנשים פרשו בטח כמה פעמים כבר פרשות חלה בכל מיני כינוסים כאלה של תעודות אמנים וכאלה. אז כבר יודעים, מכירים את הנוסחים שאומרים שם בעיר רצוני וזה וזה, שמתקנים, השתתו של עולם, חלתו של עולם, זה הסיכון. הנר, אי קיבטה נרו של עולם, זה חובה, והנר, נרו של עולם, נדלק כשרבקה נכנסת. מה זה הנר הזה? כי נר השם נשמת אדם. כי נר השם נשמת אדם. כשחווה מושכת לכיוון הנחש, לכיוון הגוף, לכיוון התאוות, לכיוון חוסר תנועות, שזה מודעות של גוף. מה זה חוסר תנועות היום? זה מודעות של גוף.
החוסר תנועות זאת היה לפני החטא. אז עד שהיא אוכלת את הפרי, היה לה תנועות. אבל אין היה דבר כזה.
לא. תנועות לא הייתה. מה שאתה אומר שלא הייתה לה מודעות לגבי תנועות. זה מה שאתה אומר.
כן.
אבל הצניות לא הייתה במעשה הזה. אוקיי. הצניות לא הייתה.
אבל הם ראו יום התמונה. אבל מה, את המעשה שהם נפו באור יום. מה, הוא לא בתמונה, רק היא עשה.
עלה פגע, זה גם חלק מהבעיה.
לא, כאילו רק היא העניין.
זה ברור שלא רק היא. השאלה מי משך זה. זה השאלה. משכתהו כחיליה. כך אומר זו. מי משכה אותו. אוקיי, הנקודה היא, זהו תמיד לדימוי, שהיא גוף והוא נשמה. אז הגוף מושך לדבר הזה. חוסר התניות של גוף, שיש לך מודעות של גוף. אדם, אישה, לא משנה, גבר, שהוא הולך בצורה לא צנועה. למה הוא הולך בצורה לא צנועה? יש לו מודעות חזקה של גוף. הוא רוצה, הוא חווה את הגוף שלו כל כך חזק, שהוא חייב להפגין אותו חוץ, הוא חייב להחצין אותו, חייב... זה מה שיש, פרופסור באוניברסיטה, שיש לו המון מה לומר בנושא מסוים. מה הוא יפגין כלפי חוץ בכל הזדמנות שיתנו לו? את מה שהוא מבין בו, את מה שהוא מעציק אותו, את מה שהוא חווה, את מה שעושה לו את זה, נכון? זה נכון לגבי כל אדם. אתה מפגין החוצה את מה שמעציק אותך, את מה שאתה חווה, את מה שאתה מרגיש כל הזמן בתור דבר חשוב בחיים שלך. אם לאדם חשוב הגוף, אז מה שיובין החוצה זה הגוף. אז אם אתה רואה פתאום ברחוב מחזות שאתה לא יכול להבין בכלל איך זה, ממה זה נובע. זה שהמודעות של הגוף היא מאוד מאוד חזקה, ומודעות אחרת, מודעות של הנשמה, היא פחות, הרבה פחות חזקה. הרבה פחות חזקה. אז זה בדיוק העניין.
בסיפור גן עדן לא ידעו כי עירומים ממה שלא
ידעו. לא יודע, אמרתי שלא הייתה מודעות, אבל עדיין
זה כמו תינוקות, אז זה העניין של תנועות, יש עניין של תנועות בתינוקות.
ודאי.
תינוק בן שנה.
החובה לא על ה... ודאי שצריך לנו בתנועות.
אבל לא לתינוק עצמו.
אבל זה לא חובה על התינוק, אלא זה חובה על ההורים שלו.
אם הוא תינוק עצמו,
ברור, אני לא שופט עכשיו, אני לא אומר עכשיו אמירה ערכית על מצבם לפני. אני אומר אמירה ערכית על הסיטואציה. על הסיטואציה, על האופן שבו הם לפני הנחש שימשו. אוקיי? ודאי שיש שמש שמשהו לא טוב בזה. ועובדה שזה גרם קלקול. ואם התורה הייתה רוצה לומר שזה לא גרם קלקול, לא היו קיימים כל המדרשים האלה. שאומרו שזה גרם את הקלקול. הדבקות הזו במודעות של גוף. פתאום הם גילו מודעות של גוף. אז אנחנו כל הזמן קושרים את זה לסיפור אכילת פרי אסור, את הדעת טוב ורע. אבל זה היו שני מעשים. את הדעת. זה היו שתי נפילות. שאחת קשורה בשנייה. זה שהוא בא עליה לפני הזמן. חלה פגעה, זה נקרא שש שעות לפני הזמן. אגב, זה בעיה של... זה העניין של הנר. הנר, מה זה הנר? מה זה העניין של הנר? אצל רבקה הוא חזר לעיר מערב שבת עד ערב שבת. כמו שעיר אצל שרה, מערב שבת עד ערב שבת. זאת אומרת, מה זה ערב שבת עד ערב שבת? זה בדיוק הזמן שחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה במה שהוא בא, שימש עם חווה, שש שעות מוקדם מדי. לא הייתה לו סבלנות, לא הייתה להם סבלנות. היה עוד 6 שעות מחכה, נכנס לתוך שבת, אותו מעשה, בעיתוי הנכון, זה הדבר המושלם. אותו מעשה, בעיתוי לא נכון, זה הדבר הכי מקולקל שיש. אז זה אותם 6 שעות שטעו אחרי כאן אצל משה רבנו בירידתו. נכון. זה העניין של... זה היה רעם כי בושש משה. כי בושש זה בא 6. זה אותם 6 שעות. אותם 6 שעות שצריך לתקן. אז איך היא מתקנת? זה נער שדולק מערב שבת עד ערב שבת. מערב שבת עד ערב שבת. בדיוק על המקום של החץ. זה רבקה מתקנת. את הנער הזה. אז יש 2 מעשים. אנחנו בתורה קוראים את זה ומחליקים כאילו זה מעשה אחד. אבל המדרשים מביאים שזה 2 מעשים. אגב, זה מהעניין של הנר צריך ללמוד באמת לחיים שלנו, סבלנות. והמתנה, המתנה, זה דבר חשוב מאוד. אתה יודע, אדם דוחק את הקץ. דוחק את הקץ. הקדוש ברוך הוא מצווה את הדברים. מותר וצריך וחובה להתפלל. אדם לא טוב לו מצב מסוים. הוא יכול לומר כך, הלוא הקדוש ברוך הוא יודע הכי טוב מה טוב בשבילי. וזו אמירה נכונה. ומה, מי אני בכלל שאני אגיד לו, תעשה אחרת? מי אני שאני אגיד לו תעשה אחרת? באותו רגע ביטלת את כל עולם התפילה. זה לא כוונת הדברים. אלא, אז איך זה עובד בכל זאת? איך למרות שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, והוא יודע הכי טוב מה טוב בשבילי, יש מקום בכלל לתפילה של אדם על עצמו? או על המצב, אלא חז"ל אומרים ומלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות. זאת אומרת, הוא יוצר מצב מסוים של לחץ, של מצב של מיצר, כן? יש לחץ עכשיו והאדם נמצא בסיטואציה לא נעימה, לא נוחה. ואז האדם, מה הוא עושה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תתפלל אליי. האדם, אז המצב של הלחץ נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא ב-100%, זהו. אבל בשביל מה הוא נוצר? בשביל תפילה. עכשיו תתפלל, זה לא שאני לא יודע מה טוב בשבילך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ודאי יודע מה טוב בשבילך. אבל אתה צריך לעשות מעשה בשביל השינוי. כי זה מה שטוב בשבילך, כי זה מה שהנשמה שלך ביקשה ממני פעם, עוד לפני, הרבה לפני שנוצרת, היא ביקשה ממני לא להיות בלחם של ביזיון, בנהמה וכיסופה. היא רוצה בזכות לקבל את השכר. אז אני דואג לך לניסיונות, למאמצים, לאתגרים, כדי שאתה תתגבר, תצא מהמיצר, תתפלל, תשתנה, תעלה לעולמות ותעלה את העולמות אליך, ואז תוכל לקבל באופן שונה את הדברים. את השכר ואת אותו עניין שאתה מתפלל עליו. צריך אבל, יחד עם זה, אחרי שאמרנו כל הדברים האלה והם דברים חשובים, צריך לזכור שאין לדחוק את הקץ. לדחוק את הקץ זה על אותו עניין לא להפסיק בכוח. בכוח, בשום פנים אופן. יש מקום להתפלל, אין מקום לפרוץ את הקץ. אני לא עכשיו נתת לדוגמה בתפילות. ודאי ובוודאי לא במעשים. הרבה פעמים אדם עושה דברים שהם... והוא לא מבין, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא נותן, הוא שמע את התפילה, תהיה רגוע, ועכשיו הוא לא נותן כי זה באמת לא טוב. אתה צריך לעשות את שלך, תתפלל. התפללת. פעם, פעמיים, 3, 4, לא 100. כן, וגם לפעמים אנחנו, נוסח התפילה, נגיד, אני יודע שאתם לא תאמינו, אבל אני אומר לכם שיש דברים כאלה, נגיד אישה שהיו לה בנות ורצתה בן. הייתה אומרת רבונו של עולם, בן, 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 בן. זה לא תפילה. זה לא תפילה.
זה מידיוט.
לא, זה גם לא מידיוט. מה זה? בן, בן, בן. תבקשי, תעצרי, תדייקי. כן, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, אין שום בעיה, תקבלי בן. את ביקשת בן, את תקבלי בן. אחרי 12 בנות. זה איתי, תגידי, ארגונו של עולם, יש לי ברוך השם כבר 6 בנות, אני מבקש את מי אפשר, פרי בטן הבא, בן.
וזכר.
וזכר זה רבי קיימא, כן, נכון? גם בזה צריך להגיד, אני מסכים. או בתחילה צריך דייק, וצריך סבלנות. וצריך סבלנות לתת לזה לקרות. לא, היום אמרת, מחר זה לא קרה. לא, אין לזה צ'אנס. תפילה, זה תפילה, זה משהו, זה קשר עם הבורא, לא... אתה הולך למקום לאהוב. אתה לא בא אליו עם גופנים. אתה בא עם כפפות של נשי, כן? לא זה תפילה, מרפא קצת, חוזר עוד פעם, וזה נוסח קצת יותר מדויק.
גם מי שאמר שהבלגרון לא עובד אצלנו.
וגם הוא לא עובד אצלנו, באלף אחוז זה לא עובד אצלנו. זה במאה אחוז.
רואים את זה מיצחק ו...
בריצה,
נכון?
אצל כל האבות היה, אצל כל האבות היו קושיים, והיו תפילות אצל שרה אימנו, לקח לה 90 שנה. אתם יודעים כמה תפילות התפללה לו 90 שנה? שרה אימנו, 90 שנה, כמה התפללה? בסוף זה קורה. צריך ונכון להתפלל, לא לצחוק את הכסף. ספר לה, הייתה לסבלנות 90 שנה. היא חיכתה בנחת ושלווה ועד שזה קרה. וסבלנות. בחיים צריך סבלנות. צריך לדעת שהמתנה זה לשון מתנה. כל ההמתנות שישנן, לפעמים אתה תקוע בפקק, ממהר לאיזושהי פגישה. תהיה רגוע. זה מתנה מהשם. מתנה ההמתנה הזו. מה גם שברוב המקרים אתה אין לך הרבה מה לעשות. זה נדמה לנו שאנחנו נעשה ככה ונעשה ככה, יהיה ככה וככה. וברוב המקרים, אתם מוזמנים לבדוק את זה. ברוב המקרים זה לא נכון. לא משנה מה תעשה, אתה תקוע בפקק, לא משנה מה תעשה, יש לפניך תור בסופר. זה לא משנה מה תעשה. רק השאלה איפה אתה באותו רגע. אתה מבין שעכשיו אתה בפקק זימן לך איזה הזדמנות? אתגר? אתה צריך ללמוד משהו? זה שיעור? או אתה לא מבין. אתה לא הבנת, סתם עמדת בתור, התעדבנת, האחרת את האווירה אצלך, מי יודע גם איזה ביקורים התפתחו שם בתוך התור הזה. הבנת שאתה עכשיו נמצא באתגר, בשיעור, אתה באת ללמוד, באותו רגע, כל שנייה שמה, תענוג, לומדים משהו. לומדים, אני עכשיו לומד. מה מרגישים בזמן שהרצונות לא מתמלאים? בו זמנית, באותו רגע. מה מרגישים? איך מתמודדים עם זה? איך אני צריך הייתי לצפות מעצמי להרגיש? זה שיעור. זה הלא לא מקרה. סתם קרה, קואינסידנס, צירוף מקרים. זה הקדוש ברוך הוא זימן את זה. וזה נכון לגבי כל דבר. לא דבר בתפילה. אחת הנציאות שלנו, אני הרש לי פגישה, הייתי צריך להיות היום בבית המשפט, אני רוצה לי לדבר על עצמי כי אני... לצערי חובר הרבה פעמים את העניין הזה. הייתי צריך להיות בבית משפט ב-9, ב-10 צריך להיות בבית הרפואה בכפר סבא לפגישה עם הפרופסור. 9 בתל אביב, 10 בכפר סבא. לא את זה אני יכול לדחות, ולא את זה אני יכול לדחות. יצאתי מספיק מוקדם מהבית, אבל התפילה היום חמישי, זה בדיוק, והיה חזן, לא, והיה איזה חזן, ואיזה חזן שכח את עצמו בתפילה.
לא פייטן,
אבל שכח את עצמו מילה מילה וכמו שצריך, ברוך השם. ואני אסתכל על השעון, 8:15 עוד לא יצאתי מבית הכנסת. תל אביב אמנם, אבל לא יצאתי מבית הכנסת, צריך לעבור מהמשרד, לקחת אותי, כדי לזין. בקיצור, עכשיו השאלה ככה, אתה חותך עכשיו מהתפילה, או אתה מחכה לסיום שלו? אמרתי ריבונו של עולם, אני אעשה בתפילה.
השופט יבוא מאוחר בגלל.
לא יודע מה יצא עם השופט. אני יודע רק דבר, אני אעשה בתפילה. אני בתפילה. זהו. אני בתפילה
עכשיו. עכשיו השופט יצא.
עכשיו זה העולם. העולם שלי עכשיו זה תפילה. אדם אסור לו להיות בו זמנית בשתי עולמות. כי הוא לא יכול, ואז הוא מפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אם אדם נמצא בחתונה, והראש שלו בחתונה השמיעה שצריך להגיע אליה, לא פה הוא בחתונה, ולא שם הוא יהיה בחתונה. הוא לא יהיה בחתונה. אז אתה עכשיו בתפילה? תהיה בתפילה. מניסיון, באמת הרבה מקרים, בכל פעם שקיצרתי בתפילה בשביל להגיע לאיזשהו מקום, איחרתי, היו לי עיכובים, דברים הזויים. עכשיו אני לא יצאתי מהתפילה. נכון שגם ידעתי שהתפילה עומדת להסתיים, זה לא שחרב חשב, ידעתי שיש לי עוד שעה תפילה, אבל זה ברור שאני אחר, זה לא רצון השם. לא זה, זה שכל. אבל ידעתי שהתפילה עומדת להסתיים עוד 5 דקות, יכולתי לקצר 5 דקות, או לא לקצר 5 דקות, לא קיצרתי 5 דקות. הגעתי לבית המשפט ב9:15. השופטת נכנסה ב9:30. אבל הדיון הראשון הזמין אותי. עשתה אותו 3 דקות, אני לא מוגזים מה שאני אומר, 3 דקות דיון בבית משפט מחוזי, 3 דקות, שמתוכן דיברתי בדיוק משפט אחד, והקב"ה הספיק לי להגיע ב-10:11 בדיוק לבית הרפואה בכפר סבא, כשאני מקבל הודעה מהפרופסור, יש לי איחור של 10 דקות, תסלח לי. זה אמיתי מה שאני אומר לכם. זה אמיתי. הגעתי לפניו, לפני הפרופסור, וזה 2 או 3 דקות. עכשיו תמתנתי לו שם, הוא רואה בן אדם, מנסים לו, הוא לא יודע את כל הסיפור. אבל מה להגיד? סבלנות. המתנה, קצת, לא, החיים לא חייבים להיות אינסטנט.
ולקח הרבה
ניסיון
להגיע לזה. אני
מתאר
לעצמי הרבה
פעמים שחיית בכל העולמות. ברור שזה. עכשיו יש לי הזדמנות להציע, להשתמש בניסיון של אחרים, ולא לחבוט את זה סתם. שימה. זה ברור. זה ברור שזה הכל זה תוצאה של ניסיון. הכל זה בסופו של דבר. כל החיים האלה הם תוצאה של לימוד, שאם אתה חכם אתה לא מבין ניסיון של אחרים, אם אתה פחות חכם, אתה צריך ללמוד מהניסיון שלך, ואם אתה לא חכם, אתה לא לומד מהניסיון. לא של אחרים ולא שלך. זה ברור. חייבים ללמוד. מה זה ללמוד מניסיון? אנחנו פרשים ניסיון, ובזה סיימנו מאוחר כבר. לא הספקנו הרבה, אבל מה שהספקנו, מסיעת הגשמי שיעמוד לזכות כל החולים ושל העם. ניסיון אנחנו תופסים בתור ותק ב... ניתוח מקרים שהיו. כן? יש לי כבר ותק בלנתח ולעשות פוסט מורטום לכל מיני מקרים שהיו, ועכשיו אני למדתי דפוסי התנהגות. זה לא ניסיון. ניסיון זה מלשון נס. נס, נס, דגל. דגל, דגל. דגל נקרא בעברית נס. בלשון הכל זה נקרא נס. למה? כי הניסיון מרים אותנו. הניסיון מרים אותנו, כשאנחנו חווים ניסיון, הניסיון מרים אותנו למעלה. אז כשאני אומר ללמוד מהניסיון, זה להסתכל על הדגלים שאחרים הרימו. אחרים כבר הרימו את הדגלים האלה, בשביל מה אתה צריך לנסות להניף אותם, להמציא את הגלגל? לא צריך, כמעט. אתה רוצה את הניסיון של גדולי העולם ללמוד. תפתח גמרא. היום, דף היום היא... בדף היומי למדנו, הגמרא עוסקת ביבמות, הגמרא עוסקת באיסור של אדם לשאת אישה 24 חודש אחרי שהיא ילדה. לקנוס אותה לביתה אסור לו. למה? אומרת הגמרא, אם הוא יקנוס אותה לביתה ויבוא ומשתמשו, אז זה יגרום, היא עלולה להתעבר, ואז אם היא מתעברת זה גורם לחלב, היא בינתיים מניקה לאותה התינוק שלה, זה גורם לחלב להתעקר ועלול להיות סיכון לתינוק. עכשיו אני, בעניותי, הצעתי שזה לא הגיוני קצת. למה? כי מה שאנחנו יודעים מניסיון, שבזמן שאישה מניקה היא לא מתעברת. נכון. ישב פה רופא ואמר, עם כל הכבוד, זה נכון ב-60-70% מהמקרים, ביתר המקרים זה לא נכון, ובאותם מקרים שזה לא נכון, זה הרבה, 30-40% שזה לא נכון, אז הרעל בזמן שהאישה, החלב בזמן שהאישה מתעברת, הופך להיות רעל לתינוק היונק. הוא אומר רעל שמגיעים זה לבית חולים. כי זה מפסיד שומנים ומפסיד זה ומקבל איזה כמות יצר של חלבונים וזה גורם לרעלת את אל התינוק. גם נכון, לאישה, לזה ולילד, נכון. אז זה, אתה רוצה ניסיון? בואו כאן. שפע ניסיון. הנה, כל הניסיון של כל מה שצריך לחיים יש פה בכרכים האלה. אז צריך לבוא ללמוד. וללמוד מצוות של אחרים. המון דגלים יש פה. אמר רב משרשיה, אמר רב אלעזר בר יעקב, אמר, זה הכל, הכל ניסיונות, הכל מעלים אותך למעלה. אני רוצה שנתקל לבית נשיח, נתקל מגיעים בית המידד. שמחנו לשמוע שהרב יהודה גליק לא רק שהניח תפילין, אלא בעצם, לא רק שהניח תפילין, אלא כבר גם היום אמר תודה לכלל עם ישראל על התפילות ועל הזה, וזה נס, 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 נס גדול מאוד.